אנחנו בסימן רש חת סעיף בית. הסימן הזה, סימן רש חת, זו זכות גדולה ללמוד אותו. זה סימן שעוסק בעניינים של ברכת מעין שלוש. אז בעיקרו הסימן הזה עוסק בברכה האחרונה, אבל כיוון שהוא דן בברכה האחרונה, אז יש כמה עניינים שגם נידונת בהם הברכה הראשונה, ברכת בורא מיני מזונות. אז לכן יש פה חידושים בשני נושאים בסימן הזה. אחד, בעיקרו ברכת מעין שלוש, והשני ברכת בורא מיני מזונות. הרבה דברים מאוד מעניינים, וזה בעצם גם השלמה לסימנים הראשונים שלמדנו, אם אתם זוכרים, סימן קוף סמך. אמן. אנחנו ממש בעזרת השם מתקרבים לסוף הלכות ברכות. שמואל, מה הפרויקט הבא? סוף הלכות ברכות, אחר כך נלמד הלכות ברכות הבשמים, וזה יש הרבה מה לעשות. אז צריך לארגן את זה. אני לא פשוט לא בנוי, אני לא אדם טכני, לא מצליח לארגן דברים. אם כן, אומר השולחן ערוך בסימן רש חת סעיף ב', רבותיי, זה סעיף ארוך ומאוד מאוד חשוב ומעניין וגם מעשי. אני לא יכול לחתוך את הכל, נשאיר כמה שאלות פתוחות, כי יש דברים שנתבררים בסעיף ט', אז נתחיל פה. חמשת מיני דגן ששלקן. מה זה שלקן? זה בעיה. זה בעיה. המשנה ברורה אומר שזה טעות, ויצא עוד פה שחילקן. שחילקן, כלומר חתך אותם. למה הוא אומר את זה? כי תסתכלו בסעיף ד', סעיף ד' כתוב, אכל דגן חי או עשוי כליות או שלוק והגרעינים שלמים, אינו מברך אלא בורא פרי האדמה. אנחנו יודעים, זה אחד הנושאים הקשים היום. אנחנו יודעים שלא תמיד חמשת מיני דגן, הברכה שלהם היא בורא מיני מזונות. לא תמיד. לפעמים זה בורא פרי האדמה. כתוב בגמרא מפורשת ברכות, הכוסס את החיטה מברך על הבורא פרי אדמה. מי שאוכל חיטה חיה,
אדמה,
זה בטוח. השאלה, מתי חיטה הופכת להיות מזונות? כשזה תבשיל. אז מי שלקח חיטה ושרף אותה, עשה חיטה על האש, זה עדיין נשאר בורא פרי אדמה. מתי זה מזונות? מה שכתוב פה, חמש מיני דגן שחיל כאן, חתך אותם, או קטשן, ועשה מהם תבשיל, זה מזונות. כגון מעשה גדרה, הריפות וגרס קרמל ודייסה, אז זה מזונות. אבל פה יש תוספת. אפילו ערב עם מהם דבש, הרבה יותר מהם, או מינים אחרים, הרבה יותר מהם, וברך על הבורא מזונות ובסוף על המחיה. אבל אם לא נתן דגן בתבשיל, אלא בכל הקפותו בתבשיל בתבשיל. אז יש לנו פה בעצם שלוש הלכות. אנחנו מדברים על תבשיל. תבשיל של חמש מיני דגן, מזונות. תבשיל של חמש מיני דגן מעורב בדבש ובעוד הרבה דברים, וחמש מיני דגן הם מיעוט, גם מזונות. אבל אם המטרה של הדגן זה רק לדבק, אז הוא בטל. הכלל, שנייה, הכלל שיש פה, אם אתם זוכרים, גמרא מסכת ברכות מפורשת, זה שבדרך כלל אנחנו אומרים שהולכים לפי הרוב. אתן לכם דוגמה. מה קורה אם אדם ערב לקח, יהודי טוב לקח יין וערק, ערבב 51% ערק, 49% יין, שהכל, ואם 51% יין, אז זה גפן. בדרך כלל הולכים לפי הרוב. אם אדם יש לו סלט שמורכב מאבוקדו ועגבניות, נגיד, הכל בלול, הולכים לפי הרוב. אבל במזונות לא הולכים לפי הרוב, כי מזונות זה דבר איכותי, ולכן לא הולכים לפי הרוב.
יין זה איכותי אבל.
לא עד כדי כך. בסדר? אז לא הולכים לפי הרוב. אבל היוצא דופן, רגע, שנייה. אבל היוצא דופן יהיה, כאשר יש מיעוט מזונות שהמטרה שלו היא לא למטרות אכילה, אלא רק כדי לדבק. אז המזונות יהיו בטלים. אלו שלושת הלכות שכתובות כאן, ויש עוד הרבה דברים שכתובים כאן, אבל עוד נראה את זה לאט לאט. מה אתה אומר, נועה?
היום עושים עוגות שבאמת הרוב זה שוקולד.
יפה מאוד.
אחד השוקולד ולמטה, אולי עושים איזה טורק למטה.
נכון. זה כבר למדנו, אבל בכל נחזור לזה עוד מעט.
שלווה, שמוכרים כמו קונפלקס.
יפה מאוד.
שזה רק תפיחה.
יפה מאוד.
זה לא מס...
לכאורה, ברור שזה בורא פרי אדמה. השלווה. שלווה זה חיטה תפוחה, בלבד. אבל לקחו את החיטה והתפיחו אותה. אז זה כמו...
לא שגר...
יש טיפה טעם מתוק, לא?
הוסיפו סוכר, על הסוכר ודאי לא דברך, אז זה לא תבשיל, או זהו, לכן שלווה מברכים, אני מברך על הבורא פרי אדמה, שלווה זה בורא פרי אדמה.
קורפלקס דמינן.
מה?
שלווה הוא מצב יותר ברור.
שזה בורא פרי אדמה, כן, אבל רוב האנשים וכל זה מזונות.
קורפלקס דמינן במחיטה.
מה?
כל הגני בוקר,
כן,
שהם עם מקם החיטה,
כן,
למה לברך עליהם יש סיבה?
לא, לא, יש קונפלקס.
אז ישוע, זה יפה, זאת השאלה, בדיוק זאת השאלה. אם השאלה קונפלקס בדרך כלל צריך להיזהר, זה בכלל עשוי מקמח תירס.
לא, יש עם מרובה ועם חיטה.
אז זה תפשיל. אז זה תפשיל.
לא יודע אם עושים.
לא, זה לא תפשיל.
זה קמח.
לא,
מה זה?
ממש לא, זה פתיתי תירס.
כן.
פתיתי חיטה.
כן.
איך עשו את זה?
גרעינית? זה היה קמח, אין כזה דבר.
עשו לי לה, אבל לא גרסו אותו, לא חילקו, כמו שאומרת.
זה קמח, זה יותר.
למה קמח?
אז מה זה?
לקחו פתיתי חיטה.
כן.
וחיממו אותם על מחבז, עם סוכר, עם כל מיני תוספות.
זה שלווה.
זה לא שלווה. לא. קונפלקס למיניהם. לא.
אז לא.
אני חושב שלא. אני אומר לי שזה לא ככה.
אני מכיר כמה מפעלים כאלה. זה לא.
זה לא ככה. זה קמח, כן.
קמח זה מיניהם.
זה קמח, כן. אבל רגע, ישוע, אותם העיקרון. העיקרון. אם זה קמח, שבעצם הוסיפו לו כל מיני דברים ובישלו אותו, זה מזונות. אם זה חיטה תפוחה, זה בורא פרי אדמה. קמח תירס, אני בעד לברך עליו בורא פרי אדמה. כי מתברר שזה זן מיוחד.
במבה.
כן, כמו במבה. אבל צריך באמת לבדוק שזה
האי...
דיברנו על זה, לא, זה עניין מציאותי,
זה תירס מיוחד,
זה עניין מציאותי. זה כתוב ש דבר שהדרך לאכול אותו קטוש, אז מברכים עליו את ברכתו הראויה לו אפילו אם הוא קטוש. זאת אומרת, אם יש דבר שאתה אוכל אותו בצורה קדושה, זו המטרה שלו, אז ברכים על הבורא פרי אדמה או בורא פרי עץ. אז השאלה היא כזאת, הרי אתם תירס, אוכלים אותו תירס, גם עושים ממנו במבה, אבל אוכלים אותו תירס. עכשיו מה שהתברר זה שיש שני זנים של תירס. יש זן של תירס שעושים אותו לתירס גרעינים, יש זן של תירס שעושים אותו לקמח. לא, לקמח תירס, לא חטיפים, קמח תירס. זאת אומרת, זה לא אותו תירס. זה מדהים. זה פשוט עניין של מידע. זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה של ידיעות. דבר שזה פשוט לא, זה לא אותו תירס. אז התירס של הבמבה זה לא תירס שאוכלים.
התירס של הפופקורן.
זה התירס של הפופקורן, מה איתו?
זה התירס הזה.
אה.
זה הגרעינים האלה שקושים אותם.
ואז בעצם זו דרכו. זה כמו... כמו השוקולד, שלכאורה יצא להיות בורא פרי עץ, אבל טוב, השוקולד כבר אמרנו כמה, 4-5 תירוצים. למה זה שהכולל לנו זה תירוץ יפה, שכחתי אותו. 4-5 תירוצים.
הוא לא ניתן להכילה מהעץ ישירה.
כי הוא היה משקה באמצע. זה היה התירוץ.
זה התירוץ, הוא היה משקה באמצע.
התירוץ, הוא היה משקה באמצע. אז זהו. אז עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם לקרוא בשולחן ערוך.
בורגול. בורגול זה חיטה,
בורגול זה בעצם, זה שברו את זה.
כן.
הבורגול זה שבור.
לא, הפעם זה היה כמר.
אז תסתכל, זה כתוב פה. חמשת מיני, אני חוזר עוד פעם. חמשת מיני דגן ששברן או שחילקן או קטשן ועשה מהם תבשיל, כל מעשה גדרה לעריפות וגרס קרמל דייסה, זה מזונות. עכשיו משנה בורה. סעיף קטן ב'. חמש מיני דגן הם חיטה וסורה וחוסמין ושיבולת שואל ושיפון. רגע, אתם יודעים ש... יש לי שאלה, תגידו לי אם אתם יודעים לעזור לי. בתורה כתוב ארץ חיטה וסורה, אז יש שני מיני דגן, ופה פתאום יש חמישה. מאיפה הגיעו חמישה? אני שמעתי רק על שניים.
לא,
אתם יכולים לעזור לי?
קשה.
אה?
לא,
אבל אם לא השתבחה, אז לכאורה אין לזה ברכת מעין שלוש. הרי נקודה של ברכת, מה אמרנו? ברכת מעין שלוש, זה הסעיף הקודם, ברכת מעין שלוש היא בנויה על הדברים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. אז יכול להיות שעל חמש מיני דגן, חוץ מכתב וסורה, תברך בזונות, אבל אתה לא יכול לברך על זה, על המחייה. התשובה היא שאין חמש מיני דגן, יש רק שני מיני דגן. זאת אומרת, חיטה וכוסמין זה חיטה. זאת אומרת, כוסמין זה סוג של חיטה. שעורה, שיבולת שועל ושיפון זה שעורה. בסדר? זה בעצם זנים של שעורה. יש ארץ חיטה ושעורה, זה... מה? אז זהו, תדע את זה. ארץ חיטה ושעורה זה ארץ חמשת מיני דגן. זאת אומרת, בעצם שני מיני דגן. חיטה והבן שלה כוסמין, שעורה ושני הבנים שלה שיפון ושיבולת שועל. עכשיו יש לזה קצת נפקמינה, שאם אדם מתלבט בין כוסמין לשעורה, אז עדיף לאכול כוסמין, כי כוסמין זה סוג של חיטה, והחיטה היא משובחת מהשעורה. היום אנשי הטבע אומרים שלחם כוסמין זה הלחם, אין לחם כמו לחם כוסמין, זה טוב לבריאות. אתם אוכלים לחם כוסמין? אז אתם לא בעניינים. אני אכלתי כבר רבות לחם כוסמין.
הכילו אותך.
הכילו אותי.
יש הבדל.
התקדמנו. בואו עכשיו התקדמנו, כי פעם אכלנו לחם שיפון, ואני סירבתי לפצוע על זה בשבת. עכשיו עברנו לחם כוסמין, ברוך השם חזרנו לחיטה מלאה, ואנחנו יכולים לפצוע על חיטה מלאה בשבת. אלה שחולה צליאק, אתם יודעים איזה מחלה, הצליאק זה מחלה שמתפשטת, אומרים שהיא הייתה תמיד, רק היום היא נודעת. אומרים שהיא תמיד הייתה. זאת אומרת, בעצם יש כל מיני חולים של צליאק, יש כאלה שהחיטה, הגלוטן, בעצם יכול אפילו להרוג אותם. אבל יש כאלה שהוא לא הורג אותם, הוא גורם להם בעיות עיכול ובעיות גדילה. זאת אומרת שכל הקטנים האלה, אנשים קטנים, זה לא תורשתי שהם קטנים. לפעמים אתה רואה איזה אבא קטנצ'י כזה, פתאום הילד שלו גדול. זה הצליאק, שהוא עושה בעיות בגדילה. ולכן טוענים שפשוט לא יבחנו את זה. היום יש המון חולי צליאק. אתם מכירים מי חולי צליאק? לי יש במשפחה שני בני אחות ועוד בת אח. אצלנו אין. זאת אומרת, אצל בילדים שלי אין, אבל זה מדהים. המון חולי צליאק. ואנחנו מנהלים את כל... וכשהם מתארחים את זה, מנהלים כל שגרת החיים שלנו לפי הגלוטן הזה. אז מה גילו?
עכשיו יש מצות?
זהו. לא, זה בלתי אפשרי. החולי צליאק האלה, הם פטורים מאכילת מצה, מסכנים. הם לא אוכלים מצה, כי הגלוטן גורם להם נזק גדול. אבל מה גילו? שהשיבולת שועל זה הכי פחות לחם. זה הכי פחות דגן מכל הדגנים. זה בדיוק מתאים להלכה. למה הבאתי את זה? כי הרי הדגן זה חיטה, ואחריו כוסמין. שעורה זה כבר מאכל בהמה. שיפון זה פחות משעורה. ושיבולת שועל זה הכי פחות דגן. באמת מתברר שכמעט אין בו גלוטן. מדהים. כמעט ואין בו גלוטן. עכשיו, מה הם עשו? עשו השבחה גנטית. לקחו את השיבולת שועל, ועשו לה הנדסה גנטית. ובעצם... הם לא הורידו מן את הגלוטן לגמרי, זה בלתי אפשרי, אז זה לא היה חיטה. אבל כמעט הורידו מן את הגלוטן, ורוב חולי הצליאק יכולים לאכול מזה קצת מאוד בלי להיפגע.
מספיק הכזית?
זהו, האחיינים שלי אוכלים, תראו איזה צדיקים היו, הם אוכלים כזית בפסח ממצה. היו אצלנו בסוכות האחיינים שלי, ופתאום אני רואה אותם מוצאים את המצות, זה ילדים שאחד עשה בר מצווה עכשיו, אחד בן 11, ועוד אחיינית אחת, השנייה, היא בת 6. זה היו צדיקים, כך התפעלתי מזה. היו אותנו בסוכות, בחג ראשון, ופתאום מוצאים את המצות של פסח בסוכות. מה קרה? אבא שלהם, אתם מכירים את גיסי, הרב ליאור אלפרין, הוא תמיד חכם, והוא זכר שהגמרא אומרת, שכמו שיש מצוות עשה לאכול כזית מצה בפסח, מצוות עשה לאכול כזית לחם, חג הסוכות, כי לומדים תדבב תדבב, חג המצות. אז הרי בכל השנה שיש מצווה לאכול פת, אבל זה רק אם זה טעים לך. אם זה לא טעים לך, אפילו מותר להתענות, כתוב נכון שרבי עקיבא היה מתענה בשבת. זאת אומרת, הנקודה של האכילה היא שתהנה מהאוכל, אז אם אתה לא נהנה מהאוכל, אז אתה פטור, אז חולה צליאק, ודאי שהוא פטור מלאכול לחם, זה עושה לו רע, זה עושה לו, אבל בפסח זה מצוות אכילה, אז אם זה לא מזיק לך, אז אתה חייב לאכול את זה, אפילו אם זה לא טעים לך, יש מצווה לאכול, זה לא מצוות סעודה, זה לא מצוות הנאה, זה מצוות אכילה. אז בפסח, כל, אם זה מזיק לך, טוב, אבל המצה הזו של השיבולת שהוא על, זה לא מזיק. אז בסוכות הם יוצאנו, שמרו מצות במקרר, צדיקים הזה, שמרו מצות במקרר מפסח, באו בפסח, הוציאו את המצות האלה של השיבולת שועל, ואכלו כזית מצה. כזית מצה בחג הסוכות, זאת אומרת, תדבב תדבב מחג המצות. פעמיים בשנה הם בעצם מברכים המוציא. משהו מדהים. מצוות עשה מהתורה, כך נהנית מזה. אז...
מה עדיף דרך אגב לקטע הזה שהבעל הוא חולה קצת לקיים, עדיף שהוא יתקדש על... על... יוצא על... לחם או שאשתות תוציא את זה ידי חובה?
זה עדיף שאשתות עושה את זה.
לא מוציאה אותו ידי חובה. לעצמה
ולילה. לא, מציע, אינון מציע שהוא יברך ויוציא אותה ידי חובה.
אמרנו בברכת המינים אי אפשר.
מה?
ברכות הנהנים אי אפשר.
זהו, זהו, יש פה בעיה, זו ברכת הנהנים. ברכת הנהנים צריך לאכול בעצמך כדי להוציא ידי חובה.
לא, כמו שעושים בקידוש, כמו שעושים ביום כיפור.
תענה לו. תענה לו.
ביום כיפור, שהילד שותה, למרות שהגדול מברך, הילד לא מברך, הגדול מברך. למה הילד לא מברך?
קידוש הוא לא ברכת הנהנים.
זהו, קידוש זה ברכת המצוות. זה מה שהיית צריך לענות לו. גמרא מפורשת, באיזה דף? ראש השנה, דף, מסרת ראש שנה, דף כף זין. יש הבדל, הגמרא אומרת ככה. העיקרון הזה חזרתי אליו הרבה פעמים, אבל נחזור אליו עוד פעם. העיקרון הוא כזה, למה אדם מוציא ידי חובה את חברו? איזה כלל יש כאן? כל ישראל ערבים זה לזה. ערבות. ערבות זה אומר שכיוון שאתה, ערב זה על הלוואה, כן? אתה ערב להלוואה שלו, אז יש לך אחריות. זה שייך במצוות. אבל אם היהודי רוצה לאכול, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, כמו שאומרים. אבל אתה לא יכול לברך ברכת הנינים, הוא רוצה לאכול. זה לא שהוא מצווה באיזו מצווה. לכן, אתה מוציא אותו ידי חובת מצוות, אבל לא ידי חובת ברכות הנינים. אבל, ברכת הקידוש, נכון שזה בורא פרי הגפן, אבל אתה חייב לברך אותה. כי זאת התקנה של קידוש. אז אתה בורא פרי הגפן, לא רק בגלל שאתה רוצה לשתות יין. גם אם אתה לא רוצה לשתות יין, אתה חייב לשתות יין של הקידוש. אז זה ברכת המצוות. זה ברור, זאת אומרת, זה אומנם בורא פרי הגפן, אבל זה לא ברכת הנהנים שאתה עושה אותה כי אתה יש לך חשק לאכול, אז תברך קודם. אתה חייב לעשות את זה, אחרי מוצאים אותך ידי חוב. זה הגמרא שם. מה? בשבת? לא, חייב לברך המוציא זה ככה, יש מצווה לאכול טוב בשבת. זה לא מצווה רגילה שאתה מצווה בה. אם אתה באמת נהנה מהאוכל, הרי קונית, אם אתה לא נהנה מהאוכל, אתה לא חייב. סתם, אם אדם שהוא עצום הוא תענית לו, הוא תענוג לו.
קידוש במקום סעודה, בלי לחם, בלי מזונות, רק עם...
עם מה?
יין, כן, רק עם יין.
עם יין אפשר.
רק עם יין, זאת אומרת, מישהו כי יש לו בעיה של
צליאק,
הוא צריך לשתות חבית יין בשביל לצאת מן
חובה. והוא לא שם פעמיים.
כן, חבית יין בשביל לצאת מן חובה
מסעודה,
וחקר למשל יחד.
מי שיש לו בעיה של צליאק בשבת, נכון, הוא יצטרך לשתות כל פעם רביעית של מיץ ענבים, כדי לצאת מן חובה. ומי שיש לו בעיה של צליאק וסכרת, אז ויש, זה הולך ביחד.
לא, יש אין...
זה הולך ביחד. סקרת נאורים הולך ביחד עם הצליאק. אני לא זוכר מה גורם את מה, אבל זה הולך ביחד עם הצליאק. אז אחד כזה... אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו על זה, מה הדין... כן, גם על... מה הדין אדם שנמצא במדבר ואין לו לחם. יש לו בדיוק רביעית של יין. האם הוא הם שניים, בסדר? הם שני אנשים. אז אחד יש לו יוכל לשתות את הרבית יין, אבל השני יצא ידי חובה. אז האם הוא יצא ידי חובת קידוש במצב הזה? יש לו בשר, ברבורים, מוסלב ודגים. אבל אין לו לא מזונות ולא לחם ולא יין, האם יוצא ידי חובה או לא?
אמרנו ברכת המצוות, אז אין בעיה.
לא, אבל אין קידוש להם במקום סעודה. אבל זה כשעושים סעודה. אם לא עושים סעודה, ודאי לא יבטל את מצוות הקידוש, בגלל שאין לו סעודה. לכן גם חולה הצליאק, אז הם גם הצליאק. האמת צריך לכתוב ספר על זה, אין לי זמן, חבל. אבל אני צריך לכתוב ספר מדריך הלכתי לחולה צליאק. שיש להם המון... זה לא פשוט, אדם שלא יכול לאכול חמש מיני דגן.
היום זה ממש יותר פשוט מהעבר.
אבל מבחינה הלכתית אני אומר, זה לא פשוט.
יש גם קמח בלי גלוטן, ראיתי.
קמח בלי גלוטן זה הקמח הזה של השיבולת שועל. זה מפה הגענו. שהשיבולת שועל זה הכי הכי פחות דגן. זהו. אז אנחנו חוזרים פה לעניין. הגעתי לזה מסעיף קטן ב' במשנה ברורה. חמש מיני דגן הם חיטה וסורה וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון. אבל מה שאנו קוראים תתרקה, או אתם יודעים איזה תתרקה? כוסמת. יש בעיה, יש היום דבר שנקרא כוסמת. יצא לכם לאכול את זה? מה איתכם? זה אוכל של אשכנזים. זה אוכל של אשכנזים.
בגלל זה.
אבל חמותי עושה את זה. מה? כן. זה כוסמת. ופעם ראשונה שהתוודעתי לזה, אז אמרה לי חמותי, זה בורא פרי אדמה. אמרתי, מה זה כוסמת? זה בורא בני מזונות. והתפתח ויכוח. לעשות התברר, הנה זה כתוב, יש נבורה, שיש הבדל בין כוסמין לכוסמת. כוסמין זה מין דגן, אבל כוסמת זה סוג של קטנית. וזה מה שיש פה, המתרגם פה, אתם רואים בתרגום. בעתה תרקה הוא מתרגן כוסמת. וארבע בכוסמין אומר, אינו מה שנקרא כוסמת בזמננו. בקיצור, יש הבדל בין כוסמין לכוסמת. היום קוראים לזה כוסמת, לא יודעים למה. כוסמת זה בורא פרי אדמה, וזה קטנית. כוסמין זה בורא מיני מזונות, וזה דגן. זהו. או מה שאנו קוראים טרקשי וייץ. מה זה טרקשי וייץ? תירס. למרות שעושים מזה קמח, לאו בכלל דגן הוא, דהם פרי האדמה. סיב קטן ג' ששלקן, צריך לומר שחילקן. והיינו אחד, שניים או יותר. והוא מה שקוראים גרויפן. מה זה גרויפן? תסתכלו למטה. יפה. אז אם כן, כאן כתוב שגריסים זה בורא מיני מזנות. דאילו, אם הם שלמים, אף שבשלן ובר בסבדה, נדבר בורא פרי אדמה. אז רבותיי, גרגרי חיטה שלמים, אדם שבישל אותם, ונשארו שלמים. אז זה בעצם לא תבשיל, זה רק חימום של הדבר, בורא פרי אדמה. אבל אם זה נחתך,
כשר בזר, אבל זה...
יכול להיות. אז האמת שאני לא מספיק יודע על זה. הבורגול, בורגול זה שבור, לכן בורגול תמיד זה מזנות. גריסים זה נראה שלם, ולכן צריך גריסים. אריה, אתה יהודי טוב, מתי אתה אוכל גריסים? בצ'ון, יפה, זה מה שטיפיתי. אתה אוכל גריסים בצ'ון. הגריסים בצ'ון הם נמאחים. ואז יש שאלה גדולה על הצ'ונט. צ'ונט של אשכנזים, השם ישמור הודעה. יש שם גריסים. יש שם שועית.
יש הכל?
האולי מבחים על זה רק בורא מיני מזנות. מה דעתכם? הרי אמרנו שבמזנות לא הולכים לפי הרוב.
אבל גם עוד הרב אמר לו שאם יש דברים ששווים, פחות או יותר, זאת אומרת, שאלה להגיד מה העיקר, עכשיו רק כמה ברכות, לא?
אבל במזנות זה לא ככה לכאורה.
זה מכובד.
אז אנחנו צריך להתעסק בדבר הזה בעזרת השם. אז רגע, אריה, לך אין בהם הגריסים, כי אתה אוכל גריסים בצ'ונט. הגריסים של הצ'ונט הם נמצאים הרבה זמן על הפלטה, ויש שם, אז זה מתבשל, זה נמאח. אבל הבעיה היא, או מרק גריסים. זאת הבעיה. מרק, אתם שומעים? מרק גריסים. מרק גריסים זה בעצם בישול במים של הגריסים, ולכאורה פה הגריסים יהיו בורא פרי אדמה, על פניו. הם יהיו בורא, כי הם שלמים. אז זה יהיה בורא פרי אדמה. זהו, צריך לחשבן את הדבר הזה. אכן, אם נתמחו על ידי הבישול, אף שמתחילה ניתנן בגדרה שלמים לגמרי, דמי כשהם בקליפתן, מכל מקום מברך, בורא מיני מזונות, כיוון שנתמחו יפה. אז רבותיי, זה לגבי, אני חוזר, הנפקא מינה היום היא רק לגבי גריסים. באמת נראה, אני הייתי רוצה לבדוק את זה יותר, אבל נראה שהגריסים זה גרגירי חיטה שלמים. לא, האמת צריך לבדוק את זה. לפעמים אתה רואה שהם לא ככה שלמים, אבל אם זה נראה גרגיר חיטה שלם, אז אם זה עבר תהליך של בישול שבו זה יתרקח, אז זה קצת נמאח, אז זה תבשיל. אבל אם זה נשאר שלם וזה עדיין קשה, במרקים האלה של הגריסים, הרבה פעמים זה עדיין קשה, לכאורה זה בורא פרי אדמה, נשאר בורא פרי אדמה. סעיף קטן, דל, מה?
קשה להיות יהודי.
סעיף...
אני אומר את זה מסכת, אם עמוד למדנו את זה בישיבה, כשאנו גורם כל פעם סוגיה, הייתי אומר, קשה מאוד להיות יהודי, אבל הכי טוב שיש. קשה.
עוק תשן, רוצה לומר, אפילו לא אוכל כאן. רק שהסיר קליפתן על ידי הקטישה. אז אפילו אם הוציא את הקליפה הקשה, האחרונים צדדים באים דווקא שהתדבק את הבישול, אז נחשב זה למעשה גדרה, דהילבחי נחשב כשלמים סבדי, זה מה שתנו שם. טוב, עריפות וגרס קרמל, עריפות פירוש על קטשן, גרס קרמל פירוש על חלקן, כל לא בכלל מעשה גדרה אין. די סם, יש לנו איך נתדבק יפה. ומה שכתבו האחרונים?
עריפות?
עריפות איזושהי דייסה. ודייסה המקרה כשנתמח נדבק יפה, ומה שכתבו האחרונים שלא לאכול הנסורים מוחיתים גנצה גרשנין או גריץ שלמים אלא בתוך הסדה, היינו כשלא נדבקו על ידי הבישול, נדבקו על ידי הבישול, מברך בורא מיני מזונות. טוב, אבל בסעיף קטן זין מדברים על מקרה ש הרבי מהם דבש, הרבה יותר מהם, הטעם כיוון דאובה להתאים ולהכשיר את התבשיל, הוא מחמש תמים דחשי והוא העיקר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. שאלה בהלכה. אתם יכולים בבקשה לעזור לי. פעם היו אומרים לגבי עוגת שוקולד. אתם שמעתם על עוגת שוקולד? איך פעם הייתי אוכל את זה? עוגת שוקולד, אתם יודעים מה זה? קושי. מה יש בעוגת שוקולד?
שוקולד וקצת
מלצה. יש קקאו, ויש שוקולד, ויש סוכר, ויש ביצים, ויש שמן, ויש קמח. כמה הקמח? נגיד 20%, בסדר? נגיד 20%.
לפעמים לא, בכלל לא.
עכשיו, מה שברור זה שפה הקמח הוא לא לדבק. כי אם אתה עושה עוגת שוקולד בלי קמח בכלל, זה יוצא אחרת. מתי אנחנו רואים את זה? בפסח. בפסח עושים עוגת שוקולד, זה לא זה. הקמח נותן טעם, וזה מתאים להגדרה שאמרנו פה, תראו בשורה השלישית בשכן ארוך, אפילו הערבים הם דבש, הרבה יותר מהם, אמינים אחרים הרבה יותר מהם, וברך על הבורים נמדנו בסוף על המחיה. אבל...
אני חושב על בידון של הקמח, לא?
נכון, אז אני מדבר על עוגת שוקולד רגילה, יש, נו בפסח יש עוגת שוקולד כאלה של פסח, הם לא טעימות. עוגת שוקולד רגילה שהקמח הוא תורם, רבותיי, אבל עוגת שוקולד רגילה שעושות נשותיכם, אם עושות נשותיכם, הקמח תורם, ולכן זה מזונות.
אבל אני לא הולך לפי המידה שלו הרגילה, אלא אני צריך כמו בבפלה.
רגע, זה מה שאני אומר לשאול, רק רגע, רגע, ינון, צבלנות. עוד פעם, אני רוצה להתייעץ אתכם בשאלה הלכתית שאני נבוך בה. נבוך? זה קורה כל שבת. עוגת שוקולד, שהקמח חשוב, וזה כך כנראה רוב רובן של עוגות השוקולד. אבל, אם אתה אוכל חתיכה של עוגת שוקולד, שיש בה, נגיד, נגיד אכלת 80 גרם, שזה הרבה, יש שם 15 גרם קמח. מה הברכה האחרונה? עכשיו תגידו לי מה אתם מבינים מפה. בואו אנחנו נקרא את השכנות ותגידו לי מה אתם מבינים מכאן.
ברכה הראשונה, ברכת ברור מדי מזונות.
אורז.
הרי מה אומר לך ינון? אם אתה אוכל, בוא נגיד שאתה אוכל 5 גרם מזונות, איזה ברכה אתה מברך?
מזונות.
מה זה? לא ברך, אז יכולים לי ברך.
לא, לא, בסוף, סליחה.
לא, ברכה ראשונה. חמישה גרם מזון. מה אתה? אתה ברך או לא ברך?
כן.
מה הברכה האחרונה?
יפה.
אז אם אכלת 15 גרם מזונות ו-50 גרם שוקולד, מה הברכה הראשונה? ומה האחרונה? בורא נבשות. רגע, זאת השאלה, לכאורה. לכאורה. ברור, זאת השאלה. עכשיו אני שואל אתכם, בואו נקרא ביחד את השכן המחזה, תגידי מה אתם אומרים, אבל אני מבקש לא להסיק מסקנות עד עוד כמה שבועות שנלמד סעיף ת' שהוא משלים את העניין הזה. אני אגיד לכם את המסקנות. בואו נקרא את השכן המחזה. אתם איתי בשכן המחזה סעיף ב', חמשת מיני דגן ששלקן או קטשן והסמם תבשיל גון מעשה גדרה וריפות גרס קרמה ודייסה, אפילו ערב עמהם דבש הרבה יותר מהם, או מינים אחרים הרבה יותר מהם, מברך על הבורא מיני מזונות. ולבסוף מה כתוב פה?
לא מכלום, אבל הוא לא מרפא על השיעור באופן זוני, לא מכיר.
לכאורה הוא לא חילק, אז מה הפשט? אכלת כזית מהם, כך משמע, אכלת כזית מהם, מה?
שהכל מצטרף.
תראו אותם, המשנה ברורה מתייחס לזה. תראו סעיף קטן זין. הטעם, כיוון דהוא בא להתאים ולהכשיר את התבשיל ומכון שתמיד חשיבה הוא העיקר, היין לכמן סעיף ת' משנה ברורה שם עניין השיעור שהתחל בערך על המחיה. אז הוא שולח אותם לסעיף ת', אבל מה יש פה? עכשיו רבותיי, יש פה סיפור מדהים. הרב עובדיה יוסף כתב לפני שנים רבות 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 שכדי לברך ברכה אחרונה צריך לאכול כזית דגן, ועל עוגת שוקולד אין ברכה אחרונה, כי אתה לא אוכל כזית דגן, רק אם תאכל כזית דגן נפקא מינה אתה צריך, זה כבר לא מעשי, כי אתה צריך לבדוק שיש כזית דגן בכדי אכילת פרס,
אתה צריך
לטחון הרבה. כן, כמו ופלים, נגיד ופלים, ופלים, אם תאכל 40 ופלים ב-4 דקות אתה תברך ברכה אחרונה, אבל זה לא מעשי. זה לא מעשי, לכן יצא שלא מברכים על עוגת שוקולד ברכה אחרונה.
זה דין אחר, הוואפלים והעוגת שוקולד.
ודאי זה לא אותו דין. ודאי, כי הוואפלים, השוקולד הוא לא חלק מהם. אז הרב עובדיה אמר שהולכים לפי הקמח. זאת אומרת, אם יש לך, אבל של קמח, אם יש לך עוגה, כדי לברך ברכה אחרונה אתה צריך לבדוק כמה קמח יש בעוגה, לא כמה עוגה יש בעוגה. כך אמר, וכל מי שברך ברכה אחרונה חתכו לו את הראש. למה? כי הרב עובדיה אמר בום, אתה לא עושה כמו הרב עובדיה, יורים בך. אבל הרב עובדיה יותר גדול מהחסידים, והוא למד את הסוגיה הזאת עוד פעם לפני כמה שנים וחזר בו, אבל הרי הוא אף פעם לא טועה, איך הוא יכול לחזור בו? הוא יכול לחזור בו. יפה מאוד. יפה מאוד. לא רק שהוא יכול לחזור בו, הוא משתוקק לחזור בו. למה? כי אז מתברר שהוא מתקדם. חזר בו הרב עובדיה. אחת הסיבות למה שהוא חזר בו, זה הסעיף הזה. הילקוט יוסף מסכן, כתב ב... לא, לא! אחר כך מסכן במדורה האחרונה, בהערה כתב, אבא חזר בו. והערה כתב אבא חזר, אבל הוא חזר בו חלקית. מה הכוונה חלקית? וזה מעניין, יש בעצם שלושה מצבים. יש מצב אחד שאתה אכלת כזית, אכלת את הכזית דגן, זה מה שהרב עובדיה פעם אמר, תאכל כזית דגן בכדי אכילת פרס, לא מעניין אותי מה יש בדברים האחרים. אז זה מדהים, הרי לפי זה, לפי הרב עובדיה, לא רק בעוגת שוקולד, גם בעוגת לא שוקולד, הם משארים את הכזית אחרת. זאת אומרת, הרי אם יש לך, נגיד, עוגה רגילה, אז כמה יש בה קמח, כמה יש בדברים אחרים? נגיד חצי חצי? אז הרב עובדיה אמר, עד לפני 5-6 שנים, שצריך לאכול שני זיתים כדי לברך על המחיה. בגלל שכשאתה אוכל את העוגה, אז צריך להוריד מנה את המים ואת הסוכר ואת הביצים. ככה הוא אמר. מה? ככה הוא אמר. שני, מה, יוני, תלו בעניינים? ומי שברך על זית אחד, מיד עמד איזה אחד ליד עם רובה, וירה בך בראש, כי אתה עושה לו כמו הרב עובדיה. כן, היה, וככה היה. אבל הוא חזר בו חצי. מה כאן חזר בו חצי? וזה אני אומר לכם כדי שתדעו את ההלכה, ואנחנו נבדוק את זה עוד. חזר בו חצי. כי יש שלושה מצבים. יש מצב אחד שאתה אוכל כזית דגן, יש מצב שני שאתה אוכל כזית מהעוגה. הרובד יש לו שתה באמצע. וזה גם שתת המשנה ברורה. אומר, צריך שבעוגה עצמה יהיה כזית בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, מה זה אכילת פרס? פרס זה 3 או 4 ביצים. בוא נגיד 3 ביצים. זה 6 זיתים. בתוך 6 זיתים יש זית אחד של חיטה. אז אם אכלת זית אחד מהשישה, אתה מברך על המחיה. הבנתם מה אני אומר? השאלה מאוד מעניינת. פרס? לא, בדיוק. אבל מה זה הפרס? מחציתו בבוקר או מחציתו פרס? פרס זה פרוסה, חצי. חצי של מה? חצי של שיעור סעודה, זה שיעור אוכל ליום. יש אומרים 6 ביצים, יש אומרים 8 ביצים. בוא נגיד 6 ביצים. בתוך 6 ביצים צריך להיות כזית חיטה. זאת התערובת. שאם אכלת כזית ממנה, אתה מרח על המחיה. זה ברור? בעצם אם יש לך, אבל לגבי מזונות זה לא ככה. כי לגבי מזונות, ברגע שהמזונות תורמים תרומה איכותית, אתה מרח מזונות. לא קשור אם זה כזאי בידי אכילת פרס, לגבי ברכה האחרונה צריך כזאי בידי אכילת פרס. זו החזרה של הרב עובדיה יוסף. זה די נדיר, הרי אתה אומר שיש שישית קמח. קיצור, צריך שיש שישית קמח, ואולי אפילו שמינית קמח, זה גם טוב.
8 ביצים.
מה אמרתי?
ביצים. 6 ו-8 ביצים.
זה 3 ביצים או 4 ביצים, שזה 6 זיתים או 8 ביצים, 8 זיתים. זה החזרה של הרב עובדיה. זאת אומרת שצריך, אבל אז יצא שאין חפיפה בין מזונות למחיה. כי לגבי מזונות, אם הדגן תרם תרומה איכותית, זה כבר סיבה לברך מזונות. אבל לגבי על המחיה, זה לא מספיק. כי על המחיה זה עניין של יותר חשיבות. אתם תשאירו את זה עכשיו
בכמות.
זה אהבה מן השלו. כן, זה אהבה מן השלו. המסקנה מספיק לחוק הזית, אם בתערובת יש כזית בכדי אכילת פרס.
איך אתה יכול לדעת בכל דבר? איך אתה יכול לדעת?
אורגיה רגילה ברור שיש. השאלה היחידה זה לגבי עוגת שוקולד. כמה עוגת שוקולד יש? קמח ביחס לשאר הדברים. יש שישית?
שישית?
בכל עוגה יש, בטוח. ודאי שהרוב. לא, אבל תראו, הנפקמינה היא כזאת. לגבי, עזבו את העוגת שוקולד. לגבי עוגה רגילה. עוגה רגילה יש בה, נגיד, חצי קמח, חצי שאר דברים. אז הפעם הרב עובדיה אמר, בשביל דבר הברכה האחרונה צריך לאכול 2 זיתים. בכדי אכילת פרס. את 2 זיתים צריך לאכול 4 דקות. או 2 זיתים ב4 דקות. אם לא, אתה לא מברך. ואז הספרדים אף פעם לא ברכו ברכה אחרונה. שנים! מיליונים של אנשים לא ברכו ברכות אחרונות לפי הרב עובדיה. כי אתה אוכל קצת טועם ככה, טועמי החיים זכו. אז, או אתה אוכל קרקרים. נגיד אתה אוכל קרקרים. קרקרים, מה יש, כמה, איזה דברים אחים יש בקרקר חוץ מהקמח? נגיד גם 50% סוכר ומים ודברים כאלה. אז קרקרים, כמה קרקרים זה כזית? 3-6 לפי הרב עובדיה. אז אין ברכה אחרונה לקרקר. אבל עכשיו יש, חזרה הברכה האחרונה לקרקר, חזרה, כי הוא חזר בו. אתה מאמין יושב שהרב עובדיה חזר בו?
קורה
כל הגבות לו.
אבל איך זה נכנס
לפשט
המילים פה?
אז זה מה שזה לא נכנס, זה מה שאני אומר, לא אני, הוא אומר. הרב עובדיה, אחת הסיבות שהוא חזר בו, זה בלשון השכן ערוך אצלנו. כן, בדיוק, 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 זה לא חלק. פה בוואפל, טוב שאתה מעיר את זה, בוואפל, זה ברור שהשוקולד לא מצטרף לוואפל. כי זה הדבקה, זה שני דברים.
אבל אם יש שוקולד עם סרוגות שוקולד שהם טריקולד, כשהם פרסים שוקולד לבן, אז
לא מצטרף.
לא מצטרף.
לא מצטרף. אבל גם לא בטוח שמבחרים על הטורט. הכלל הוא, וזה לא פה, זה במקום אחר. אם הלמטה של הטורט, הוא בא רק בשביל להחזיק את זה, כדי שלא תלחר את הידיים, לא מבחרים בכלל, רק שהכל. ואם יש בו גם טעם טוב, אז שתי ברכות.
יש טורטים כאלה עם בשר שממלאים.
זה רק מזונות. כן. לא, הוא מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על עוגה שיש לך שכבות של שוקולד. ולמטה יש לך משהו. הבצק. עכשיו השאלה עם הבצק הזה הוא טעים. דיברנו על זה פעם לגבי הקרמבו, קסטה, אילון, כל הדברים האלה. קרמבו? זה אני חושב, יש מחלוקת על זה, יש כאלה שלא מסכים. טוב, אז זה ודאי שהכל. רבותיי, הלכה האחרונה, אנחנו עכשיו בסוף הסעיף הזה, אבל השורה האחרונה בשכנוך, אבל אם לא נתן הדגם בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו בטל בתבשיל. אומר המשנה ברורה סעיף קטן ח', רוצה לומר שלא בא להתאים בתבשיל ולא לסעוד הלב, רק שיהיה התבשיל מדובק, לא חשיב. ובטיל לגבי התבשיל, אפילו נתן את אורך כמה הרבה. אם המטרה הייתה רק להדביק, זה...
זה בכלל לא פונקציה של כמויות.
כן.
יכול להיות מצב שיש לך יותר כמות של כמח מאשר בסעיף החלק האמצעי שאמר
לך. ברור. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יהודי אחד תמיד חכם אמר, שניצל, זה מזונות?
אמר לו.
אה?
למה לא?
בגלל הקמח שלו.
בן אדם נתקע
יותר מזה, למה לא מוציא?
עם פלאפל, יש לו הרבה להאכיל, אין לו הרבה חומוס, דוחף פצק, רוצה להצביע, אותו דבר עם השניצל. לא יכול להיות, אין לו הרבה שניצל, רוצה לעשות.
זה לא אותו דבר. בפלאפל באמת, אם אתה שם קמח, יכול להיות שאתה רוצה להצביע. אבל שניצל באמת, למה שמים את ה... מסביב, אתה מה... באמת בשביל הטעם?
יש כאלה מוכרים אותם בטעמים, סיפורים כאלה.
אבל זה באמת, באמת זה בשביל הטעם, או שבעיקרו זה בא כדי שהשניצל הזה לא יאבד את הצורה שלו.
טעם, של הטעם, הייתי מוביל שניצל, לא בחזה אופן. יכול בחזה אופן.
זה כמו דג מטוגן גם. גם דג מטוגן עם קמח.
אבל אני מבין שהסיבה העיקרית שהמציאו את השניצל לא בשביל הטעם, זאת אומרת, אלה שהמציאו את השניצל לראשונים, זה היה... מה? הגנה. זה הגנה. רגע. קודם כל, זה הגנה. וזה חשוב מאוד. זה דבר מאוד מעניין. זה לא בשביל לדבק. לא, אבל זה דבר חדש. זה לא בשביל לדבק, בשביל לשמור עליו. אז זה מסתבר מאוד, זה שהכל. עכשיו, השאלה היא כזאת. שניצל קריספי. שהילדים אוכלים, וזה טעים להם, זה סיפור. יכול להיות שזה באמת יהיה מזונות.
לא, זה שטענה, זה המציאות בעניין הזה. הסיפור הוא לא חלק, הוא חלק לא קטן מאשר השניצל עצמו.
גם אם הוא חלק קטן, אם
הילד... זה יכול להיות, אם זה עשו ציפוי יבא...
לא, גם ציפוי דק.
שלילד הוא חשוב, אבל לפחות אני לא ככה, זאת אומרת...
יש פעורים שמוכרים אותם בטעמים, כל מיני...
אתה בא עוד בצל לדוגמה שמתגנים אותו, או כל הדברים שמתגנים אותו,
זה פריך. בטוח מזונות.
זה נראה לי לא בטוח, כי יכול להיות שהפריחות ולא הטעם.
אבל הבצל זה כול הטבע.
רק ילדים. בדרך כלל אני חושב, זה לא לתת טעם, זה רק לתת את התחושה של הפריחות, אבל יכול להיות שילד באמת יקלף לך את הציפוי של השניצל, יאכל אותו ויכבד אותך בשניצל. אז בשבילו יכול להיות שהציפוי זה העיקר, אבל צריך לברך על זה מזונות. אבל נראה לי שמבוגרים לא. מבוגרים זה או שזה בא כדי לשמור עליו שלא ידבק או משהו כזה, או זה, הוא נהנה לעשות בשיניים, אבל זה לא עניין של טעם. כן, זה מרקם. יפה מאוד. מעניין, זה לא מפורש פה, אבל זהו.
לראיה הרב, פעם היו עושים, היית רואה שניצל משוקולד וביצה. היום לא יודע אם נשאר
מצוות. היום חייב... שבת שלום, בורך.